ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף סמך דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמעלה. נציין שהעניינים שבו אנחנו ניגע בהם עכשיו הם המשך מדברים שלמדנו בשיעור הקודם. לכן ההסבר שאנחנו ניתן מסתמך על העובדה הזאת. בשוליים, תחת הכותרת נושא, אתם רואים שכתבנו הקולה של טומאה צפה שייך רק במקרים של ספק מגע. זה בניגוד לספק אוהל, טומאת אוהל. מה זה טומאת צפה? ולזה התכוונתי שדיברנו על זה בשיעור הקודם. רק אולי נגיד במילה, שאם אדם למשל נכנס למים וכשיצא מן המים הוא שם לב שהיה שרץ שצף על המים, והוא מסופק אם הוא בא במגע עם השרץ או לא. ולמרות שמדובר ברשות היחיד, שבדרך כלל יש הלכה שאומרת ספק טומאה ברשות היחיד טמא, אבל מאחר שמדובר בטומאה צפה, כמו שתיארנו, ההלכה אומרת שהוא טהור. זה נקרא ספק מגע עם טומאה צפה. עוד נקודה, דבר הנזרק ונוצר ספק מגע גם כן נחשב כמקרה של טומאה צפה. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, כל הנתלין והנגררין ספקן טמאי מפני שהן כמונחים. תוספות השני, כל הנתלין, אדם עומד במים וחברו היה משלשל שרץ, מוריד שרץ, ספק נגע בו אדם העומד במים, או הנגררין שהיה חברו גורר שרץ על פני המים, ספק נגע, מה התוצאה? ספקו טמא. למרות שהשרץ במציאות הזאת הייתה צף על המים, אבל היא הייתה קשורה עם בן אדם שני שהיה או מוריד אותו לתוך המים או גורר אותו על פני המים, מפני שאין כמונחים, כיוון שיד אדם תופס בה, אין כאן דין טומאה צפה. נחזור לגמרא. והנזרקין ספקן טהור חוץ מן כזית המת, כאילו שנזרק, והמאהיל על פני טומאה, במקרה הזה טהרות, כאילו אוכל כמו תרומה, קורבנות, אוכל נזרק על והוא העיל על פני טומאה, וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה, מקרים כאלו אנחנו לא מגדירים אותם להקל כתומה צפה. והפסקה האחרונה, וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה, לטויי זב וזבה. רש"י אצל הכוכבית שנמצא לקראת סוף שורות הקצות ברש"י, לטויי זב וזבה שמטמא נמי מלמעלה כלמטה באבן מסמה. מה זה אבן מסמה? שאם ישב זב על האבן שעל הכלים כמו על בגדים ועל האדם, שהם הכלים או האדם הם בתוך הבור תחת האבן, נטמא האדם והכלים כמו במגע עצמו, וכן אם זב מלמטה והטהור יושב לו על אבן מסמה. אנחנו חוזרים לגמרא. תשימו לב, כעת אנחנו לקראת שאלה ארוכה, ואתם רואים איך שזה מסומן עד השואה האחרונה, ואולי נקלקל את המתח ונציין שאומנם יש שאלה, אבל הוא יישאר כך, כי הסיומת כאן הוא תיקו. בשוליים תחת הכותרת נושא סדרה של שאלות בעניין תומה צפה. מבחינת המבנה אתם תראו פס כפול שמדליט את המילה או את הביטוי ואם תמצא לומר. זאת אומרת, בכל שלב אנחנו נציין או נציע שתי אפשרויות, ואז נאמר שאם תלך על צד אחד, מה יהיה בשאלה הבאה. וזה בא לידי ביטוי מבחינת הסימונים עם הפס המקווקו שמדגיש את המילה מהו. אז אם תגיד כך, אז מהו במקרה הזה? כל זה רצף של שאלות, לכן אנחנו בחרנו לסמן את הכל כשאלה ארוכה. הגמרא באי רמי בר חמא, שרץ בכלי, כלי ריק. לדוגמה, אני אומר את זה, זה בניגוד למקרה שהכלי מלא מים והשרץ צף על המים. לא, השרץ נמצא בכלי ריק וכלי צף על פני המים, מהו? בתר כלי. אז והנה, האם מסתכלים על הכלי ביחס לשרץ, והשרץ מבחינת הכלי, השרץ מונח, לא צף בכלי, הוא מונח בכלי. אז זה כמו שרץ שמונח על גבי קרקע, ואם אדם מסופק אם הוא נגע בו, הוא יהיה תמי מדין ספק תומה ברשות היחיד. אז האם או הולכים בתר כלי או בתר מיה אזלינן, או מסתכלים על המכלול פה, והמכלול אומר שהכלי צף על המים, אז לכן גם השרץ נחשב צף על המים, ובמקרה של ספק אם נגע בו, טהור. אם תמצא לומר בתר כלי אזלינן, ואנחנו ממשיכים לפי הגרסה שמופיע בגרא, שרץ על גבי מת, מהו? עכשיו בואו נוסיף, השרץ נמצא על מת שצף על גבי מים, מהו? כיוון דהי תומעת ערב והי תומעת שבעה, כמן דמחת תומה בכלי דמיה, מאחר ששרץ מטמא את האדם שנגע בו עד סוף היום, מת מטמא את בן אדם שבעה ימים. אז מאחר שיש את השוני הזה, מבחינתנו השרץ כאילו מונח על גבי קרקע. או בלשון הגמרא זה כמו שהוא מונח אגבי כלי, וזה אינו תומה צפה. או דלמה תומה סמיכתה אי, או אומרים שזה רצף של תומה, לא משנה זה ערב וזה תומת שבעה, ואם כך אז הוא תומה צפה. ואם תמצא לומר כמן דמחת תומעה בכלי דמיה, וזה נבע מכך שהתומעות שונות, אחד תומעת ערב ואחד תומעת שבעה, השאלה היא שרץ על גבי נבלה ונבלה צפה, מהו? כיוון דתרוויו תומעת ערב אינון תומעה סמיכתה היא, שרץ מטמא אדם רק ליום אחד, ונבלה מטמא אדם רק ליום אחד. ומאחר שכן, זה נקרא טומאה סמיכתא, רצף אחד של טומאה, וכפי שאמרנו מקודם, אז הכל הוא צף, וספק מגע יהיה טהור, או דלמה, היי הנבלה כזית, והי כעדשה. השיעורים של הדברים האלו, נבלה מול שרץ, הם שונים. נבלה הוא בכזית, שרץ הוא בכעדשה. ואז זה כאילו מונח בכלי. ברשי, שורה שלישית ברחבות מתחת לתוספות, או דלמה, כיוון דהי בכזית והי בכעדשה, כמעט מנח בכלי דמי, וספק מגעו תמי. ממשיך הגמרא, ארבע, שרץ על גבי שרץ, מהו? הנבד אחד שיעורה, נינו עם אותו דבר מבחינת שיעורים, ואז זה נקרא טומאה סמיכתא, והיא צפה, ויהיה ספק מגע טהור, או דלמה, כיוון דמפסיקי מהדדי לא, או מאחר שהם שני חתיכות נפרדות, הם מפסיקי, הפסק מהדדי, זה כאילו העליון מונח בכלי, וספק מגע עם העליון יהיה תמי. אנחנו לפי ההגעות פה אנחנו ממשיכים מדגים שתי שורות, ויש גם סימון חדש מבחינת הדגשת המספרים. עד כה הגלנו סביב המספרים, וכאן אתם רואים מעוין, ובשוליים כתבנו אצל הכוכבית, שינוי הצורה סביב המספור מורה על כך שאלות הבאות אינם בנויות על הקודמות. חזרה לגמרא, שרץ על גבי נבלה שנימוכה, מהו? כיוון דנימוכה הביה למשקה, ואז השרץ נחשב צף, וספק מגעו טהור, או דלמה, היי אוכלה הוא. זה לא נחשב משקל, הנבלה שנימוכה הוא אוכל, הוא כאילו מונח על גבי קרקע, וספק מגע עם השרץ יהיה תמי. ואם תמצא לומר דאוכלה הוא, שנבלה שנימוכה מוגדר כאוכל, שרץ על גבי שכבת זרע, מהו? ברשי מובא שהשכבת זרע צפה על מים. התוספות בשורות הארוכות מתחת לגמרא, יש לנו כוכבית שהוספנו, שורה חמישית מתחת לגמרא, אני קורא מתוך התוספות, שרץ על גבי שכבת זרע, מהו? מי הביאלה כי משקה? ולפי תוספות אני לא רואה שהוא לומד כמו רשי שמדובר בשכבת זרע שעצמו צפה על גבי מים. מה שאמרנו לגבי רשי נמצא ארבע שורות מסוף העמוד, שרץ צף על גבי שכבת זרע, ושכבת זרע צף על פני המים, מהו? מי אמרינן הועיל ושכבת זרע לאו אוכלה הוא, הבלי כמשקה, והבלי שרץ צף וספקו טהור, או לא, יש צד שני שעכשיו נראה בגמרא. בכל אופן, הגמרא ממשיכה, שאלנו על שרץ על גבי שכבת זרע מהו, ואם תמצא לומר כיוון דמתעקרה הבלי כי אוכלה, השכבת זרע בא, הוא נעקר מגוף האדם, מבשרו של אדם, וזה לא דומה לשאר משקים, אפילו שאר משקים שהם בתוך אדם, רש"י מציין כמו מי רגליים. יש שוני, מי רגליים הוא מכונס בתוך האדם, מה שאין כאן שכבת זרע בא מבשרו של אדם, זה הופך אותו להיות כמו אוכלים. שוב פעם, זה צעד אחד מהניתוח של השאלה, והגמרא ממשיכה, מספר 7. שרץ על גבי מי חטאת. מי חטאת זה המים שמכינים עם מי פרה, עם אפר פרה אדומה כדי לטהר מתים. אז כאן השרץ הוצף על גבי מי חטאת. רש"י מרחיב על זה בשורה האחרונה, הוא מסביר, ומי חטאת, למרות שזה מים בעצם, למה יש מקום לשאול? הרי לכאורה זה פשוט שזה תומת צפה. לא. ומי חטאת ערבין הן, בפני אפר פרה שבהן, מי הווי כאוכלה, או דלמה משקה הווי והווי כשר צף, ספק הטהור. לא ידעינן. כך ממשיך הגמרא. בשורה האחרונה, גם פה דילגנו כמה מילים, על פי ההגאות, אומר, מהו? לא ידעינן תקו, וזה נשאר בלי מענה. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. אמר רב המנונה, לפני שנתקדם בטקסט, קודם נסתכל בשאלה תחת הכותרת נושא, כתבנו, נזיר ועושה פסח, מי שבדרכו להקריב קורבן פסח, שהיו תמאי מת, מקודם היו תמאי מת, והגיעו לשביעי שלהם. ובו ביום, ביום השביעי, הלכו בקבר התהום. קבר התהום, הסברנו בשום קודמים, ההימצאות, הגופה לא היה ידוע לאדם. זה קבר התהום. בגמרא אנחנו נקרא בגמרא שורה ראשונה, אמר רב המנונה, נזיר ועושה פסח, כפי שאמרנו, הם היו תמי מתים, ואנחנו כעת, והם היזו עליהם במשך השבוע ביום השלישי ביום השביעי את המי פרה אדומה, והם כעת הלכו בקבר תהום בשביעי שלהן, תהורים. מה הייתה מה? דלא אלימה, לשון חזק, לא מספיק חזק, לא אלימה תומעת התהום למסתר, כאילו לסתור את הימים שספרו כדי להגיע ליום השביעי בתהרה. ברש"י שורה ראשונה, אמר רב המנונה, נזיר ועושה פסח שנטמאו בטומאת מת בעבר, והוזה עליהם בשלישי ובשביעי, והלכו בקבר התהום בשביעי שלהם, ולא נודע לעושה פסח עד שעשה פסחו, ולנזיר עד שמנע נזירותו וגילח לנזירות טהרה, כלומר אחרי 30 יום. רב המנונה אומר תהורים, ואומר, כותב רש"י, תהורים, ואף אגב, דנטמאו בשביעי שלהם. לא, כלומר, הם עדיין, הם לא יצאו לגמרי מהמצב, כי הם צריכים גם הרף שמש, הגמרא תדבר על זה בהמשך. בכל אופן, למרות שמדובר ביום השביעי שלהם, הם תהורים, דלא אלימה תומעת התהום למסתר. הגמרא ממשיכה, מטיב רבה, ירד להיטהר מתומעת המת, וצריכים להוסיף פה, הוא ירד לטבול מתומעת מת ונמצא מת שקוע בקרקע המערה שבו הוא תמי, שחזקת תמי תמי, שחזקת טהור טהור. אם היה מדובר באדם שהיה טהור ונכנס לאותו מים ואחר כך גילו מת בקרקע, שקוע בקרקע המרה, אז היינו מתארים אותו כי מדובר באדם שהיה טהור. אבל כאן המקרה הראשון פה מדובר על אדם שהיה תמי מת ונכנס להיטהר, זה לא עוזר. אנחנו נסתכל כעת ברש"י, מה טיב רבה, ירד לטבול ולהיטהר מטומאת המת, ונמצא מת משוקע בקרקע המערה. תמי, שחזקת תמי תמי, והכנה מכיוון דהבי בחזקת תמי בשביעי שלו בענייננו, הדין של רב המנונה. ואנחנו רמזנו על כך שבשביעי הוא לא יצא לגמרי לתארה, ומאחר שבדין של רב המנונה גם מדובר בחזקת תמי, כי מדובר בשביעי שלו ונטמע בקבר התאום, ועדיין כשמדובר לגבי הנזיר, ועדיין לא גילח תגלחת טומאה ונזירות, בשביעי שלו הוא עוד לא הנזיר ש... אם היה מדובר בנזיר שנטמע, בשביעי שלו עוד לא התגלח ולא העריב שמשו, כי מדובר ביום השביעי, תגלחת לאחר ביאת מים הוא, כי למין ליאר פרק שלושה מינים מוגמין עליי. אז התוצאה מכך, לפי מה שכתוב במקור שהביא רבה, מוקמין עלי על חזקתו ולבי תמי. אנחנו נחזור לגמרא. אז רבה הקשה על רב המנונה. עמלי, רב המנונה מגיב, מודינה לך בנזיר שמה שהוא תמי שמחוסר תגלחת, כפי שקראנו ברשי, הוא עוד לא התגלח. מאחר שהוא עוד לא התגלח, הוא נחשב עדיין תוך הנזירות שלו, ואי אפשר להגדיר אותו חזקת טהור וממילא טהור, אלא מאחר שמחוסר תגלחת, הוא עדיין בחזקת תמי, ולכן בזה שהם הלכו בקבר התהום הוא הנזיר נטמע. אמר לי רבה, אף ענה מודינה לך שהוא טהור. רבה הוא זה שהקשה על רב המנונה, רב המנונה שפסק שהם טהורים, רב אומר אני מסכים איתך לטהרה ועושה פסח במקרה השני, זה לא מחוסר ולא כלום. אותו עושה פסח אין לו תגלחת שהוא צריך לעשות, אז הוא לא חסר שום דבר, למרות שמדובר ביום השביעי, ולכן הוא יצא חובתו בהקרבת הפסח. אמר לי אביי, וגם בי העושה פסח בשביעי שלו, איך אתה אומר שהוא אינו מחוסר כלום? והמחוסר הרף שמש, ביום השביעי הוא עדיין מחכה לשקיעת החמה, להרף שמש, וזה עוד לא קרה, אז הוא כן מחוסר, ואז למה לא מחשיבים אותו עדיין באמצע התומה, ועליו נאמר חזקת תמי תמי, כי חסר עדיין הרף שמש? אמר לי רבה אומר שימשה ממילא ערובה, זה לא דבר שבשליטת אדם, הוא דבר שקורה ממילא, ולכן הוא לא נחשב חיסרון. וכאן תשימו לב, יש לנו נקודה ארוכה עד המשנה, ואף אביי הדר בי, אביי עצמו חוזר ממה שהוא הקשה, ובסופו של דבר הוא גם כן יסכים עם דברי רבה ששימשה ממילא ערובה. איפה נראה אביי בעמדה כזאת? אנחנו נראה את זה בסוף הנקודה הארוכה, השורה לפני המשנה. אבל צריכים מילה של הקדמה לקראת הבאות. בשוליים תחת הכותרת תת נושא כתבנו, אישה שילדה, כידוע יולדת היא תמאה, תומה ממושכת, יש בלידת זכר תומה של שבעה ימים, ואחר כך היא איננה יכולה לאכול קורבנות עד כבור עוד 33 ימים, סך הכל 40 יום. במשך הזמן הזה היא נקראת תבולת יום ארוך, שבסופו של הדבר, של התהליך הזה היא תובלת, ויש ערב שמש, ואז היא נתהרה, היא מביאה, אומנם צריך לציין שהיא גם למחרת, ביום ה-41, היא מביאה קורבנות, ואותו רעיון רק כפול כשמדובר ביולדת נקבה שהיא טמאה שבועיים, ויש עוד תוספת ימים שנקראים ימי טהרה של 66 ימים, סך הכל 80 יום, ביום ה-81 היא מביאה קורבנות, ואז מותרת לאכול בקורבנות, בקודשים. אז אנחנו שוב פעם נקרא ממה שכתבנו, אישה שילדה, ותוך מלות של לידה הראשונה, היא פילה. הפלה הוא נחשב לידה לגבי ענייני תומה וטהרה. אז לפני סיום הימים שנקבנו מקודם, זכר 40 יום, תוך 41 ימים, תוך הזמן הזה היא הפילה לידה שנייה, או אם מדובר בלידת, לידה ראשונה הייתה של נקבה, אז תוך 81 ימים היא הפילה עוד, זה נקרא לידה שנייה, ותוך מלות של לידה שנייה, אבל אחר מלות של הראשונה, היא פילה שלישית. זאת אומרת, הפלה שלישית הייתה בתוך ה-81 ימים של הלידה השנייה, אבל היה יותר מ-81 ימים מהלידה הראשונה. אנחנו נחזור לגמרא. אמרנו שאבאי, גם אבאי הדר, הוא חזר בו מהשאלה שהוא העלה מבחינת הרף שמש, שזה נחשב מחוסר מעשה, והוא יחזור מהעמדה הזאת ויגיד ויסכים ששימשה ממילה ארבעה. דתניא, יום מלות תביא, תוך מלות לא תביא. היא, כמו שאמרנו מקודם, אישה שילדה לידה ראשונה, ותוך מלות, זה יום מלות, כוונה יום, אם מדובר בזכר, יום ה-41, זה יום מלות, כי זה היום שהיא אמורה להביא קורבנות לשם טהרה, ואם מדובר בנקבה, יום ה-81, אם היא הפילה בימים האלו, היא חייבת להביא עוד קורבנות. היא צריכה לנהוג את כל הימים שהזכרנו מבחינת תומה, אבל אנחנו מתמקדים כעת בצורך להביא קורבנות נוספות עבור הלידה השנייה. מאחר שמדובר בהפלה ביום המלות, זה נחשב שכאילו היא יצא מהלידה הראשונה לגמרי, וחייבת עכשיו להביא עוד קורבנות בגלל ההפלה שנקרא לידה השנייה. אבל תוך מלות לא תביא, אם בתוך הימים שהזכרנו, לפני יום ה-41 ללידת זכר, או לפני יום ה-81 ללידת נקבה, תוך הזמן הזה היא הפילה, לא תביא. היא לא יצאה לשעה שהיא ראויה להביא קורבן. מתי היא ראויה הייתה להביא קורבן מבחינת הלידה הראשונה? ביום ה-41, אבל היא לא הגיעה לזה והיא פילה, אז היא לא יצאה לשעה שהיא ראויה להביא קורבן, ממילא אין מחייב של קורבן נוסף. במילים אחרות, הקורבנות שהיא תביא בגלל הלידה הראשונה יכלול גם ההפלה הזאת. ממשיך הגמרא, יכול לא תביא על לידה שלפני מלות, אבל תביא על לידה שלאחר מלות ותיפטר משתיהן. זה הדוגמה שהזכרנו גם כן במילות הקדמה שלנו. מה זה לידה שלאחר מלות כאן. מה הכוונה? הלידה, כלומר, בתוך המלות של הלידה השנייה, היא הפילה לידה שלישית. נוצר פה מין שרשרת. לידה שנייה תוך מלות של לידה ראשונה, ולידה שלישית תוך מלות של הלידה השנייה. אבל זה לאחר מלות של הראשונה. האם במקרה כזה יש חיוב להביא קורבן נפרד על הלידה השלישית, מאחר שהיא לא הייתה תוך מלות של הלידה הראשונה? תלמוד לומר, ובמלות ימי טהרה. זה הפסוק. ביום מלות תביא, תוך מלות לא תביא. אנחנו נסתכל ברש"י. הרש"י שנלמד ביחד נמצא בערך 8 שורות מתחת לגמרא, יכול לא תביא וכולי, אבל תביא על שלאחר מלות, שאם ילדה נקבה בתוך 80 של ראשונה, ולאחר שעברו 80 דראשונה חזרה וילדה נקבה בתוך 80 של שנייה, זה השרשרת שתיארנו מקודם, יכול שתביא קורבן על הראשונה ועל השלישית, לפי שהוא לאחר 80 של ראשונה. תלמוד לומר, ובמלות דמשמע, כל זמן שילדה ביום מלות בשעה שראויה להביא בה קורבן, תתחייב בקורבן על שתיהן, אבל תוך מלות לא תביא. וזו הלידה השלישית, הואיל והיא בתוך מלות של שנייה, לא תביא. אז אנחנו הבנו שבדוגמה הזאת של השרשרת, שכל לידה הבאה תוך מלות הלידה שקדמה לה, היא לא יצאה שעה ראויה להביא קורבנות, לכן מספיק קורבן אחד על כל הלידות האלו. יש המשך פה בגמרא, ורש"י מוסיף אות אפילו בהבנה, לא בגרסה. הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רב כהנה, שני הכה דמחסרה קורבן. וכאן רש"י, אמר רב כהנה, כלומר, ואמר, תשימו לב, ואמר רב כהנה, זה לא אמירה בחלל, אלא זה המשך. ואמר רב כהנה, עלה תהי שני הכה בלידה דתוך מלות. מה הייתה אם הלא מחייבה לתויי עלה קורבן? למה אין חיובים נוספים בעבד קורבנות בשרשרת שהזכרנו? משום דמחסרה קורבן, דכל חדה וחדה דמתיילדלה אביה בשעה שאינה ראויה להביא בה קורבן. ומותבינן עלה דהי, הטעם נמי ביום מלות ל-81, עמי מיתי קורבן. כאן בסיפור של לידה ביום מלות, למה שם בלידה ביום מלות אמרנו שזה לידה כמו הפלה ביום מלות, לא תוך מלות אלא ביום ה-81, למה אמרנו שהיא חייבת להביא קורבן? אמי מיתי קורבן המחסרה הרב שמש. ביום ה-81, אוקיי, היא פילה, אבל היא עוד לא לגמרי תורה, כי היא חייבת להמתין עד הרב שמש, שהרי היא צריכה להיות חוזרת וטובלת בו ביום, באותו יום ה-81. אף הפי שכבר טבלה לסוף 14, אותם ימים הראשונים של התומה, היא טבלה בסוף השבועיים במחמת לידה, כדי להתירה. למה היא תובלת ביום ה-81? כדי להתירה לאכול בקודשים. כדי למה מסכת חגיגה פרק חומר בקודש, שעוני במחוסר כיפורים, צריכים תבילה לקודש, וצריכים הרף שמש, דיינו, תבול יום ארוך. כך מתארים את היולדת. היא בגדר תבולת יום, אבל במשך הרבה ימים. שאף הפי שטבלה לסוף י"ד, זה התבילה, אינה אוכלת בקודשים עד סוף 81, הוא צריכה הערב שמש. אז אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא, לדעתי, שנייה בקיצור נמרץ. בשלב הזה, ברצוני ללמוד גם דברי התוספות, מה עושה פה רב כהנה בגמרא, ומה פשר ההמשך דברי הגמרא. תוספות דיבור המתחיל דתניה, יום מלות תביא, תוך מלות לא תביא. היום מלות לאו דווקא, אלא כלומר חזרה וילדה יום פי א', יום ה-81, לידה השנייה, תביא שתי קורבנות. תוך מלות שחזרה וילדה השנית תוך ימי לידה הראשונה, לא תביא רק קורבן אחד. יכול לא תביא על לידה שלפני מלות, אבל תביא על לידה של אחר מלות, כגון שילדה בשנייה ביום 64 ללידה ראשונה, וחזרה וילדה ביום 64 ללידה שנייה, שהיא אותו לידה שלישית תוך מלות של לידה שנייה ולאחר מלות של לידה ראשונה. האם לגבי הלידה השלישית זה יחייב עוד קורבנות? תמוד לומר ביום מלות דכל תוך מלות בין ללידה ראשונה בין ללידה שנייה, הנפטרת בקורבן של ראשונה אינה מביאה אלא קורבן אחד. ויום הרב כהנה, וכאן רציתי ללמוד את התוספות כדי לדעת מה מטרתו של רב כהנה בסוגיה. ויום הרב כהנה, היינו טעמה, למה אין צורך להביא קורבנות נוספים בגלל הלידה השלישית? דמחס לקורבן, כלומר משום אחי מפטרה בקורבן אחד על, על שלושת הלידות, לפי שמחוסרת קורבן של לידה ולא יצא להשעה שאויה להביא קורבן של לידה ראשונה. דבחור קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי תערה, והואיל וילדה שנייה, ילדה שנית לא תוכל להביא קורבן של ראשונה עד מלות לידה שנייה, והואיל ולא הספיקה למלות לידה שנייה עד שילדה שלישית, ולכך דין הוא שתיפטר היא בקורבן אחד. זה לגבי רב כהנה, שהוא הסביר למה בשרשרת הלידות האלו היא נפטרת בקורבן אחד על כל הלידות האלו, כי הלידה השלישית הייתה בזמן שהיא הייתה חסרה הבאת קורבן, בגלל שהיא לא יצאה בשעה שהיא ראויה להביא קורבן. הטומאה שלה הייתה מתמשכת. עכשיו אומר הגמרא, הטעם נמי מחסרה ערב שמש, וחזר לתוספות, הטעם נמי מחוסר ערב שמש, כמו כאן תוספות משלים מילים שחסרים לנו בגמרא. המילים היו צריכים להיות, אני לא אומר מבחינת גרסה אלא מבחינת הבנה, והבינן בה. מה שהגמרא פה אומרת, הטעם נמי מחסר הערב שמש, זה כמו והבינן בה, זה יש לשאול עדיין. הטעם בלידה שלאחר מלות, אותו לידה שהפלה שהייתה ביום ה-81, עמי תביא קורבן לידה שנייה. וזה, אבל כך נקבע בברייתא שלמדנו, שאם זה ביום מלות היא כן מחויבת להביא קורבן שנייה. למה? המחסרה הרף שמש, כלומר מי לא עסקינה באישה שלא טבלה לסוף שבועיים כל עיקר, הרי אף לאחר 80 אינה הויה להביא קורבן לידה ראשונה, ואפילו הכי מביאה קורבן על לידה שלאחר מלות. כמו שאמרנו שבשרשרת היא מביאה קורבן אחד, בגלל שבמשך כל הזמן היא הייתה חסרה קורבן, הבת קורבן על, על הלידה ראשונה, אז גם פה ביום ה-81 היא חסרה הרב שמש. אז למה הפלה
לידה ביום המלות מחייב קורבן נפרד.
עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, אני קורא עוד פעם, זה קושיה, הטעם נמי מחסרה ערב שמש, ולמה בלידה ביום המלות או הפלה ביום המלות מחייב קורבן שנייה, קורבן נפרד? אמר לי אביי, מה שאתה טוען, חסר ערב שמש, זה לא כמו חסר חוות קורבן. שימשה ממילא ארבע. ואנחנו חוזרים לתוספות, אמר אביי, שימשה ממילא ארבע, כלומר, לא מבעי החיסרון התפילה שינה חשוב חיסרון, שראי מקווה לפניו ובידו לטבול, אלא אף ערב שמש, שינו בידו, לא כחשיב חיסרון. תשימשה ממילא ארבע, וזה מה שחיפשנו או חתרנו לנקודה הזאת לאורך כל הסוגיה האחרונה, לראות שאבאי עצמו טוען הטענה הזאת, איך הוא מסתכל על הרב שמש, דבר שאינו נחשב חיסרון בגלל ששימשה ממילא ארבע. עד כאן שיעורנו להיום.